אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש השדולה למאבק באנטישמיות ובדלגיטימציה, חבר הכנסת אריאל קלנר.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
יש לי כל כך הרבה על מה לדבר איתך, אבל אני רוצה להתחיל ברשותך בנושא הנורא, רצח 4 ישראלים, ואני רוצה בהמשך לרצח הנורא הזה, האם ישראל פועלת כפי שהיא צריכה לפעול, או שאתה חושב שהיא מאססת אני לא יודע, בתגובה שלה, אתה יודע, אני מנסה לברור את המילים שלי, בתגובה שלה כנגד ארגוני הטרור. ואני שומע את מה שאומרים חברים בקואליציה שלכם. מה הם אומרים? תחתרו את החלקים האלה, ג'נין, צפון השומרון, תתחילו להדק עליהם את הסגר, תתקדמו מבית לבית, תתחילו להוציא את כל אלה עם נשק, מי שמתנגד תראו בו, כי אנחנו במלחמה. זה מה שאומרים חברים בקואליציה שלך. מה אתה עונה להם?
קודם כל, באמת רצח נפשע, לא הראשון, אנחנו יודעים מול איזה אויב אנחנו מתמודדים, כבר 4 דורות, כן, 100 שנה אנחנו כבר עם העניין הזה, עם אויב שבא ושם לעצמו מטרה שלא יהיו יהודים בארץ ישראל, ככה כפשוטו, וככל שהם יכולים הם עושים את זה. אני אומר כך, לפני תקופה לא ארוכה, לפני זמן לא רב, ביקרו את הממשלה על הנושא של עזה, ואמרו מה, מאססים, לא מאססים, לא מאססים, בסוף ראינו תגובה עוצמתית.
כנגד הג'יהאד, לא כנגד החמאס.
בסדר, כנגד הג'יהאד האיסלאמי, הייתה תגובה עוצמתית, משמעותית, חיסולים, אף אחד לא יכול לומר שהמבצע שם לא היה מבצע
שמספק. אבל החמאס הוא מחולל פיגועים ביהודה ושומרון, להזכירך.
כן, בהחלט, לא. אני רק אומר שגם ביהודה ושומרון אנחנו פועלים. גם ביהודה ושומרון מדינת ישראל פועלת. יש להם כבר מעל 150 הרוגים בתקופה האחרונה.
פחות מעניינים אותי, מעניין אותי כמה הרוגים יש לנו, נרצחים יש לנו.
אין ספק, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו במערכה. במערכה הזאת, אני סומך על ראש הממשלה, לחלוטין, אני סומך על ראש הממשלה, גם על שר הביטחון, אני בטוח שהדברים נלקחים בחשבון, אני תובע כמובן המשך והעצמה של המבצעים הצבאיים, להקות בהם במלוא העוצמה, אבל לא פחות חשוב מזה, צריכה להיות גם תגובה אזרחית. הטרור חייבים להבין, הוא לא רק, הוא גם, אבל הוא לא רק העניין הזה של יושבת שם איזה תשתית אנטישמית ושנאת ישראל מטורפת שרוצים לרצוח אותנו אנשים, נשים וטף. זה לא רק זה. הם מנסים באמצעות האלימות ובאמצעות הפשעים האלה להשיג מטרות פוליטיות. והמטרה הפוליטית הראשית שהם רוצים זה לעקור אותנו מהארץ. למנוע מאיתנו להתיישב בארץ הזאת. ולכן התגובה האזרחית, מלבד הצבאית, האזרחית המשמעותית היא להעמיק שורשים, ולכן אני כל כך שמח ומברך על ההחלטה אתמול, על 1,000 היחידות, ולכן הבוקר הייתי באביתר, ואני קורא לממשלה להסדיר את המקום, התשובה חייבת להיות תשובה ציונית הולמת של התיישבות.
אבל אתה יודע שראש הממשלה, מה שאתה ואני לא יודעים, אולי אתה יודע יותר טוב, נמצא בלחץ מצד ארצות הברית והקהילה האירופית. יש לנו על סדר היום את לא יודע איך לקרוא לזה, המלחמה הגדולה עם איראן. יש לנו בעיות כלכליות. יש לנו בעיות שאנחנו צריכים לפתור אותן, כמובן יהודה ושומרון, רצועת עזה. האם אתה חושב שאנחנו יכולים להמשיך ולהעמיק את ההתיישבות בארץ ישראל, כאשר ארצות הברית אומרת לך לא? ואומרת לך, לא רק לא, היא לא מזמינה את ראש הממשלה כתוצאה מאי שביעות הרצון של הפעילות של ישראל וראש הממשלה. אז זה לא פשוט ללכת נגד ארצות הברית. ואתה למרות הכל אומר, להמשיך בזה?
אני
לא צריך להתחשב במה שאומרים בארצות הברית?
צריך להתחשב, המציאות המדינית מורכבת, הביטחונית מורכבת, אף פעם לא לקחנו דבש בנושא ההתיישבות, וראש הממשלה הוכיח, מי כמו הוכיח, שאפשר לעמוד בלחצים אדירים, אם זה בתקופה של אובמה, ואם זה בתקופות אחרות, ואם זה בתקופה שכל העם פה סגד לדת השלום ואוסלו, כן, בשנות ה-90, מי כמו הוכיח שאפשר להעצים את ישראל, גם ביטחונית, גם כלכלית, וכמובן, ולהביא לסגסוג מדיני, ועם זאת, להעמיק שורשים בארץ ישראל. הניסיון הזה שהיה פעם של השמאל לבוא ולומר, או ארץ ישראל או סגסוג מדיני, ראש הממשלה הוא הראשון שהוכיח והפריך את התזה הזאת, ואמר שאפשר להשיג גם וגם, לא זו בלבד שאפשר להשיג גם וגם, ברגע שאנחנו מתקפלים מול הטרור, אנחנו נזמין אלינו עוד טרור, ואז כשנגיב, נהיה יותר מבודדים בינלאומית.
אז אתה דזכרת, דיברת על הטרור, ואני רוצה להראות לך מה שקורה בתוך צה"ל. אני רוצה להשמיע לך קטע.
الله جنين
ورب فلسطين دود كس اخت اسرائيل
ايوه اعطيهم
انتم ما تنهوا دعوا دخنا
ولا غير صورك جوك عوت عند الله
لا غيري
ايش شوف فلسطين
عم تقول لي احكي يسعد ربها فلسطين قول له بس
انت ما فين عربيت
לא צריך להבין ערבית כדי להבין את מה ש...
אלוהים עומד לצד פלסטין, ישראל תלך לעזאזל, הוא כילל על הדרך גם, תנו להם בראש, ישראל וואלה, הסרטון הזה יביא אותך עד אלוהים.
טוב, זה כמובן דבר חמור ביותר.
חיילי צהל.
זה אנשים שלא צריכים להיות אזרחי מדינת ישראל, לא חיילי צהל, אלה אנשים שראויים להיות...
אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צהל.
דוד, הנושא הזה הוא חמור ביותר.
חמישה חיילים.
הנושא הזה חמור ביותר. צריך לעשות בדק בית, איך אנשים כאלה, לא זו בלבד, כשאותם כמובן אין להם מקום לא בצהל ולא במשהו שמתקרב למשהו שמדינת ישראל צריכה אותו, אלא צריך לעשות בדק בית רציני, איך אנשים מהסוג הזה בכלל מגיעים, והאם יש סינונים כמו שצריך. אנחנו לא צריכים שהם יבואו מול המצלמה ויגידו שהם שונאים אותנו.
אריאל, עזוב את הסינונים. אתה יודע מה הם קיבלו?
כאילו עונש מגוחך?
30 ימי מחבוש!
נכון.
למה לא נתתם שאתם מעיפים אותם לכל אורחות מצהל? אני... למה לא נתתם להם 4 חודשי מאסר? אתם חיילים בצהל.
אני...
אז אם חיילים בצהל עושים דברים כאלה, וצהל לא נוקט באמצעים יותר חריפים מאשר 30 ימי מחבוש, מה ילינו, על מה ילינו אחר כך על הערבים שאומרים את זה?
דוד, אתה בטח זוכר את הסערה שהייתה לחייל בחברון, שאמר עוד מעט בן גביר יגיע, יטפל בכם, אתה יודע, איזה משהו כזה, וגם אותו ריתקו ונישו, וזו אמירה, כן, קטנה מול המצלמות, חייל שעומד על משמרתו, שמגן על יהודים, לא שמזדהה עם האויב, עם הגרועים שבאויבינו, ומייחל להשמדת המדינה. אני מסכים איתך, זה מגוחך, זה הדבר הזה, העונש מגוחך, האנשים האלה צריכים לעוף עם העונשים הכי כבדים שיכולים להיות, כדי שאף אחד לא יכול, לא ימצמץ ולא יוכל לומר דבר כזה.
דיבורים האלה, שאילת,
אבל אני אומר שוב פעם,
שאילת לא... לשר הביטחון.
כן, כן, כן.
שר הביטחון זה איש ליכוד.
בוודאי, אני, שוב, אני פועל בעניין הזה, גם מול שר הביטחון וגם מול אחרים. אנחנו לא נרפה מהעניין הזה. זה הביטחון של כולנו. אזרחי ישראל לא יכולים... אתה יודע מה? גם יתר על כן, האנשים האלה מכפישים במעשיהם ומעוררים ספקות לגבי כל שאר לובשי המדים של בני המיעוטים שמשרתים בצהל. ויש ביניהם שבאמת נאמנים.
ויש לומר לשרת. שרובם לא... נאמנים ורובם רוצים לשרת את צהל ואת המדינה... ולא רק ערבים, גם בעיקר דרוזים גם,
אבל...
וכל הכבוד להם, אבל את,
כל הכבוד,
את אבל... התפוחים הרקובים האלה לא צריך לנהוג בהם ביד קשה יותר?
בוודאי שכן, לא זו בלבד שצריך לנקוט בהם ביד קשה, אלא צריך לוודא שאין עוד תפוחים רקובים כאלה. לא צריך לקרות שהם ידברו ויספרו את זה כבל עם ועולם, כדי שבית... גם המציאות השנייה של לחשוד עכשיו בכל לובש מדים שהוא בין מיעוטים, גם זו מציאות נוראית. ולכן חייבים לטפל בזה במלוא העוצמה.
בחודש האחרון העניק קונסול צרפת בישראל בשם הנשיא הצרפתי אות הצטיינות למנכ"לית של ארגון המוקד להגנת הפרט, ג'סיקה מונטל. היא מייצגת מחבלים עם דם על הידיים בחינם. ועל מה הוא העניק את האות הצטיינות? מחויבותה הבלתי מעוררת לזכויות אדם. ואני רוצה לדבר איתך על השדולה למאבק באנטישמיות שאתה עומד בראשה, ואתם דורשים את סגירתו של הארגון האנטי-ציוני הזה, המוקד להגנת הפרט. ואני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו נהיינו מדינה שמאפשרת לאנשים כאלה לפעול בתוכנו, שמקבלת את המימון ממדינות אירופה, מגרמניה, מהולנד, מאנגליה,
שוויץ, האיחוד האירופי.
שוויץ, האיחוד האירופי. ויותר מזה, אני רוצה לראות שבארצות הברית יעז מישהו לעשות את מה שעושים כאן בארץ, ויעברו על זה בשתיקה. אני רוצה לראות שמדינות זרות יתערבו בפוליטיקה הפנימית של ארצות הברית, יש על זה מאסר של 10 שנים. אתם ימין, זה ימין?
אני בעניין הזה הספציפי, הגשתי הצעת דחופה לסדר, והנושא גם עבר במליאה ויועבר לוועדת חוץ וביטחון. אני כחבר כנסת מחויב לנושא הזה בכל העוצמה. אני הרי לא יעלה על הדעת שאם שגר ישראל בצרפת היה מעניק פרס למי שמייצג חינם את התובחים בשרלי אבדו, האם זה היה עולה על הדעת של מישהו? זה מצב אבסורדי, זה מצב מקומם. זה דבר אחד בקשר לצרפתים. כל שר החוץ אלי כהן מטפל בנושאים האלה מהמקום שלו ופועל בעניין הזה. אני הגשתי גם את הצעת החוק של מיסוי בעצם של אותן מדינות זרות. צריך להבין, המציאות פה מתעוותת, החברה האזרחית בישראל מתעוותת. אני אמרתי את זה גם בביקור שלי בפרלמנט האירופי בשבוע שעבר, וגם אני טס לשם בשבוע הבא. ואני אומר את זה לחברי הפרלמנט האירופי. אתם לוקחים את הכסף של משלם המיסים האירופאי, ואתם מעבירים אותו, זה לא NGOs, Non-Government Organizations, זה FGOs, זה Foreign Government Organizations, זה ארגונים של ממשלות זרות בתוך ישראל. זה לא ארגוני זכויות אדם, אלה ארגונים זכויות הטרוריסט.
בוא נגיד גם מה הם עושים. הם קיימים 35 שנה. הם הפכו לזרוע ביצועית של המשרד לאסירים ברשות הפלסטינית, שפונה למחבלים ומשפחות מחבלים, והיא מסייעת ועוזרת להם לאחר ביצוע הפיגוע.
והם מעסיקים את מערכת המשפט. 150 עתירות.
ייצוג משפטי בחינם לאלפי פלסטינים החשודים בטרור ולבני המשפחות שלהם.
אתה מבין איזה אבסורד? זה ארגון ש... איך אפשר להשלים עם המציאות הזאת? זאת עמותה שלא צריכה להיות קיימת.
אבל אתם הימין. אמרתם ימין חזק, ימין חזק.
דוד, אני לא מתכוון להוריד את הנושא הזה מסדר היום. הנושא הזה של המוקד להגנת הפרט, שהוא אחד אגב מארגוני דה-לגיטימציה שפועלים בישראל, אנחנו לא יכולים לאפשר, זה בדמנו. עכשיו אתה יודע, אני דיברתי עם משפחות שקולות. הן מגיעות, מגיעה משפחת חג'אג', שבת שלה, שיר חג'אג' נרצחה. הם אומרים לי, אנחנו מגיעים לבית המשפט, יושבים סוללת עורכי דין. מהיקרים ביותר, מהמנוסים ביותר, הם יושבים והם מגינים על המחבל ובני משפחתו. במקום שהמחבל ובני משפחתו יחפשו, יקוששו שקל לשקל כדי למצוא הגנה על המעשים הנפשעים, הם מקבלים את ההגנה הזאת חינם אין כסף, ואת ההגנה הטובה ביותר שיכולה להיות. זה נורמלי.
אריאל, יותר לא נורמלי שתגישו הצעת חוק אולי שהם בכלל לא יוכלו לפעול בישראל. זה התערבות של מדינות זרות. חשיפה שלהם באינטרנט נמצאת. זה לא משהו בלתי ידוע. אז אתם מגישים, אתה מגיש הצעת חוק, שהיא, איך אני אגיד את זה, אתה יודע, ככה...
מיסוי משמעותי של הנושא.
מיסוי, למה מיסוי? איסור! למה בארצות הברית זה אפשרי ופה לא?
העניין של מיסוי הוא באמת, הוא בא להגביל את הנושא של הארגונים. יש ארגונים שונים מכל מיני מקומות. אני אומר שוב, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה שהיא אפילו לא קשורה לזה. תראה עד כמה ההתערבות היא פסולה. עד יוני 2017, לא אני ולא אתה כנראה, ובכלל בטח לא הציבור הצופים והמאזינים שלנו, לא הכיר את המושג הדתה. זה נכנס לשיח פתאום ב-2017, כשהייתי ילד לאף אחד לא דיבר, לא, אלא מושג כזה. ואז ביוני 2017, פורץ אלינו לתודעה המושג הדתה, אחרי ארגון מולד, שבא ועושה מחקר ואומר שיש לימודים דתיים יתר על המידה בבתי ספר חילונים.
כן, אומרים לכם שארגון מולד הוא ארגון שאתם שולטים בו, ומממנים אותו, ולכן המסקנות שלו הן מסקנות סובייקטיביות.
נכון,
אבל
ארגון מולד בסוף, כשהוא אומר את ההדתה, את הקמפיין ההדתה הזה, שהתחיל לדבר, מה, אנחנו מחזרים בתשובה ילדים, בסוף כתוב למטה שהוא ממומן על ידי, נדמה לי, זה היה קרן פרידריך או קרן רוזה לוקסמבורג, שזה קרן ממשלתית גרמנית, כסף פדרלי גרמני. עכשיו, אתה יודע מה, זה אפילו לא סכסוך. מה הנושא יותר ישראלי מאשר כמה ילדים, כמה יהדות ילמדו ילדים יהודים בבתי ספר יהודים במדינה היהודית? וממשלת, וכסף פדרלי גרמני מתערב לנו בתוך הדבר הזה.
אני אמרתי לפני הרגע, למה אתם לא מגישים הצעת חוק נגד זה?
אני הגשתי את הצעת החוק נגד זה, ראש הממשלה בא ו...
לא, הגשת הצעת חוק על מיסוי.
כן, על מיסוי.
זה לא אותו דבר.
כן, המיסוי בעצם, תראה, יש עניין...
בסדר, המיסוי יפגע בהם בכיס, הבנתי, אבל אני אומר... למה, תראה...
לא בכתים זעקו.
גוף שאתה רואה בוודאות, אני לא מדבר מי שאתה אומר, חושד, חושב, אני מדבר על גוף שאתה יודע, כמו שאמרת כרגע, ממומן על ידי ממשלה, והגוף הזה פועל במפגיע נגד ישראל.
כן, אז...
מה אתם...
אז תראה, העניין הוא כזה, בסופו של דבר יש שלל ארגונים במדינת ישראל, הם חלקם כאלה וחלקם אחרים, אני בא ואני אומר שהנושא הזה של המיסוי, הוא בא ומכסה, לפחות בא ואומר, אין תמריץ לבוא ולהקריב כסף ממדינות זרות. אנחנו פוגעים בעניין הזה, ראש הממשלה ביקש לבחון את העניין, הוא כרגע נמצא בשלבי בחינה מבחינתו, עוד פעם, הוא ראש הממשלה, רואה את שיקולים מדיניים לנגד עיניו, אני בא ואני אומר, הנושא הזה לא ירד מסדר היום. אני, אתה יודע אותי, אני באתי בגולני, בטירונות לימדו אותי, שאם יש קיר, שצריך לעבור את הקיר, ואם אתה לא מצליח לעבור אותו מלמעלה, אז תעבור אותו מהצד. ואם אתה לא מצליח לעבור אותו מהצד, אז תחפור מלמטה ותעבור אותו. איכשהו אתה תעבור אותו, את הקיר. את הקיר הזה, את המימון המדינתי הזר הזה, את החתרנות המדינית הזרה וההתערבות בענייני הפנימיים של ישראל, אני אומר לך שאני מתכוון להיאבק על העניין הזה.
הסכסוך, חילוקי הדעות בין המפכ"ל לבין השר הולכים וגוברים. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הנושא של הטורבינות בצפון. ראיתי אתמול כתבה באחד מערוצי הטלוויזיה, לא יודע אם ראית אותה. חלק גדול מהאנשים כבר היו סגורים בהסכמים להקמת הטורבינות, מהדרוזים שהם בעלי הקרקעות, סכום שהם היו אמורים לקבל הוא מאוד גבוה, הוא בין 60 ל-150 אלף שקל בשנה. והדברים הללו יצרו מצב שאולי חלק מהדרוזים שלא קיבלו את מה שהם רצו, יצרו שם אולי בסיוע של הדרוזים מעבר לגבול, איזשהו אי שקט שהפך אתמול למחאה נוראית. ואני רוצה לשאול אותך, האם השר ילך נגד המפכ"ל שטוען שצריך לעצור את כל העסק הזה, כי הדרוזים האלה הם חלקם, בוא נאמר, חברים הכי טובים שלנו, משרתים בצהל וכולי, איך פותרים את הסוגיה הזאת?
דוד, אתה יודע, מה שמטריד אותי, זה שבמדינת ישראל היום, אתה מגיע להישגים, לאו דווקא לפי התרומה שאתה תורם למדינה, אלא לפי כמות הנזק שאתה מאיים שתגרום לה. זה בסדר שאנשים, זה ישר כוח לכל מי שמשרת. אז מה? אז אפשר עכשיו להתפרע? אז אפשר להשתולל? אז אפשר ליצור אנרכיה? אנחנו התחלנו עם זה עם השמאל שהשתולל, האנרכיסטי, שהשתולל
באיילון. המפכ"ל מבקש להקפיא את זה.
אני לא...
להקפיא את הנושא הזה.
אז אני אומר...
השר בן גביר דורש להמשיך עם זה.
מדינת ישראל צריכה להיות מדינת חוק שבה כולם שווים לפני החוק, ולא הגיוני שאנרכיזם, אלימות ובריונות ישתלמו. זהו, זה הכל, האם עכשיו, האם אחר כך, האם זו הנקודה, אני לא נכנס לזה בכלל. אני אומר דבר אחד, יותר מדי אזרחים מרגישים היום שכל דאלים גבר. וזה דבר שאי אפשר להשלים איתו במדינה מתוקנת.
אני שומע חברים בקואליציה, בליכוד בעיקר, שאומרים, האופוזיציה ניצחה. בכל הנושא של חקיקה, ההפגנות, המחאות, עצרו את החקיקה שלכם. בעצם הם ניצחו.
דוד, אני ממליץ לכולם...
חברי כנסת מהליכוד אומרים את זה.
כן, כן, אני מסכים. בחלקית. למה אני מסכים בחלקית? אני מסכים שיש להם הישגים מתוך אנרכיזם ומתוך...
למה אנרכיזם? זה זכותו של אדם להפגין, למה אנרכיזם?
להפגין זה בסדר, אבל...
נו, אתה אומר אנרכיזם, זה לא אנרכיזם.
אבל לחסום כבישים זה לא בסדר, ללכת לעולם ולספר, ולייצר BDS על מדינת ישראל, זה לא בסדר.
זה ברור שלא.
ליודד סרבנות או חצי סרבנות, ולהגיד אנחנו נפגע בקשירות של הטייסות, זה לא בסדר. עכשיו, אנחנו נמצאים בדקה העשירית של המשחק, שממשך 90 דקות, נבחרת ישראל הוכיחה לנו הצעירה שמשחקים 90 דקות ולפעמים גם בערכה מנצחים משחקים. אני חושב שאנחנו את המילה האחרונה שלנו לא אמרנו, ואין לנו את הלוקסוס לבוא שמדינת ישראל תהפוך להיות מדינה לא דמוקרטית, כי זה שאנשים משתמשים בכוח, כשאתה משתמש בכוח צבאי,
אתה אומר לא דמוקרטית, הם אומרים לא דמוקרטית, כל אחד רואה את זה דרך העיניים שלו.
אני אסביר לך, אצלי זה מאוד פשוט. מאוד פשוט, אתה יודע, לפי העולם המערבי, נקרא לזה, לפני 300 שנה, התחיל להתקדם לעבר דמוקרטיה. איך הוא התקדם? המלך והאצילים, לפעמים בטוב, לפעמים בלא טוב, התחילו לוותר על הכוח שלהם ונתנו אותו להמונים. הפתק קובע. לא המעמד שלך, לא הכוח הצבאי שלך, לא הדרגה שלך. מה הם אומרים לנו היום? אנחנו... בעלי ההון, אנחנו הנחשבים, אנחנו אלה שהטייסים, אנחנו הייתי, כל פעם הם מוצאים איזה נישה אחרת שבה הם כביכול שולטים בה, או לא כביכול, לא משנה, ואז הם באים ואומרים, אנחנו נכפה בכוח, מסעוד המסדרות, נכון שבקלפי אתם הרוויתם יותר קולות, אבל לא אתם תקבעו, אנחנו נקבע, למה? אנחנו כאלה נחשבים יותר, אנחנו האצולה.
אבל תדע מה אומרים לך, לפי הסקרים אתם יורדים ל-55 מנדטים, הירידה הזאת היא ירידה שמידע על חלק מהאנשים בצד הימני של המפה הפוליטית שתומכים במחאה וחושבים שאתם רצים מהר מדי.
אז אני לא חושב שיש אנשים בצד הימני של המפה ש...
אז איפה נעלמו לכם 9 מנדטים?
כי לא נעלמו, אני חושב שאם נלך לבחירות אנחנו נגלה את 9 מנדטים.
אתה יודע, אני חושב, לא בונים על הקלפי, צריך ללכת...
לא, אבל גם לא בונים על הסקרים.
צריך ללכת גם בהתאם ל...
לפי הסקרים, אבל דוד, לפי הסקרים אני הייתי היום צריך להיות באופוזיציה. לפי הסקרים לא היה לנו סקר אחד מלבד הסקרים של ערוץ 14 שעברנו בהם את ה-60 מנדטים.
נכון, אבל אתה לא אופטימי מדי, כי אתה יודע, להיות אופטימי, יכול להיות שאתה מאבד קצת את הזהירות שלך.
לא, אני לא אופטימי מדי, אני לא חושב שאנחנו איבדנו כל כך הרבה אנשים.
זה לא מנדט או שניים, 9 מנדטים.
אז אני אומר כך. יש מגמה של אכזבה דווקא מציבור ש... אולי רוצה לראות את הרפורמה, מאוכזב מזה שלא נתנו לו רפורמה, ואז הוא אומר, ועכשיו הוא מביע חוסר הסביעות רצון.
אז הוא היה צריך ללכת לבן גביר ולמפלגות אחרות.
הוא אומר, אני לא מצביע.
הוא לא ילך למרכז שמאל, לא.
הוא אומר, בסקר, אני לא מצביע.
לא.
ואז אנחנו
לא מדברים. אני לא מדבר על הלא מצביעים, אני מדבר על אלה שהצביעו, אבל עכשיו בסקרים, החברים מהצד השני של המפה הפוליטית, מגיעים ל... למעלה מ-60 מנדטים.
כן, אבל זה בגלל שאותם אנשים שתמכו בנו, וקצת יותר מאוכזבים עכשיו מכל מיני סיבות, כי הם עדיין לא ראו את כל התוצאות, או כי הם ציפו לדברים אחרים, והם לא...
אתה מקבל אבל את מה שאומרת טלי גוטליב, שאתם הפסדתם את המערכה הזאת בנושא המשפטי?
אני אמרתי, אנחנו בדקה העשירית, אנחנו לא בדקה ה-90, אני הייתי מאלה שסברו שצריך להעביר את הצעת החוק כבר בקריאה השנייה.
כמו שהיא, זה לא הצעת חוק, זה כמה הצעות.
כן, כמה הצעות, אני חבר ועדת חוקה, הנושא הזה של ועדה למינוי שופטים, היינו צריכים להעביר אותה, אני חושב שזו הייתה הצעה סבירה וטובה, לטובת כל הדמוקרטיה הישראלית, אני לא הייתי מאלה שחשבו שמשהו בבית הנשיא יועיל למישהו, ואני חושב שגם הוכח, אבל זה בסדר, יכול להיות שהיו אנשים שצריכים, שוב, יכול להיות שיש אנשים שצריכים לראות את ההוכחה הזאת בעיניים, לראות שהצד השני פוצץ את השיחות, לא מוכן להתקדם לשום דבר, ובפעם הבאה כשיבואו ויגידו לנו, טוב, בואו רק ניכנס לחגים מיוחדים, ותעצרו את החקיקה, וזה בליץ, והנה, עצרנו. את הסיפור הזה הורדנו מהשולחן, כולם מבינים שהאופוזיציה לא רוצה, השמאל לא רוצה לוותר על מוזיאה,
על הכוח שלו. בואו נדבר על הוועדה למינוי שופטים. אתה רואה מה קורה עכשיו, אתם חיכיתם, רציתם לחכות למה יקרה בלשכת עורכי הדין. ולשכת עורכי הדין הבהירה בצורה ברורה וחד משמעית, שאדם שהוא, בוא נגיד, מתנגד לדעות הימין, לפחות כך הציגו את זה, הוא ימנה עכשיו את שני החברים שיבחרו שופטים, ובעצם יש להם כבר רוב מובנה. מה אתה יכול לפעול נגד זה? כלום.
אין ללשכת עורכי הדין שום, לא צריך להיות לשום מעמד
למה לא?
כי הם בניגוד עניינים מובנה. עורכי דין ושופטים נמצאים בניגוד עניינים מובנה, הם לא יבחרו שופטים ולא צריכים לבחור שופטים, אין להם מעמד יותר מאשר לרופאים, למהנדסים.
אז תשנו את החוק.
ודאי, זה מה שצריך לעשות. הוועדה למינוי שופטים הזאת...
רגע, לא, אני שאלתי לך שאלה, הרמתי לך, אבל אני רוצה להבין, תשנה את החוק שהלשכה לא תוכל למנות שניים בוועדה?
שבוועדה למינוי שופטים לא יהיו אנשי לשכת עורכי הדין. כן, אין שום סיבה שהם יהיו שם. אגב, גם שופטים לא צריכים להיות שם.
אתה יכול להגיד זה שוב?
לא צריכים להיות. זו עמדתי מימים.
לא, דיברת על הצעת חוק.
לא, תראה, אנחנו צריכים לתקן את הוועדה למינוי שופטים. צריכים בחוק, מן הסתם עושים את זה בחוק. אנחנו צריכים לחוקק את החוק המתאים, למצוא את הנוסחה המתאימה, וכדי שתהיה ועדה למינוי שופטים, הרי בסופו של דבר מה המטרה שלנו? אנחנו רוצים למנות שופטים מגוונים, שייצגו את כלל אזרחי ישראל, את כלל הערכים.
הפסקת באמצע המשפט, אני רוצה להבין את כל המשפט. אמרת, אנחנו נביא הצעת חוק שלא תאפשר ללשכה למנות נציגים?
על פי תפיסתי, לא צריכים להיות נציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים. אמרתי את זה בבוקר בריאיון עצמו, לפני הבחירות ללשכת עורכי הדין, אני אומר את זה אחריהן, אמרתי את זה עוד הרבה לפני כן.
שמעתי אחד מחברי הכנסת שאמר אתמול, הוועדה הזאת עם השני...
אגב, גם שופטים לא צריכים להיות שם. אני רק אומר חשוב פעם, גם שופטים לא צריכים להיות למנות שופטים. שיטת החבר מביא חבר לא צריכה להיות. מי שצריך למנות שופטים, כמו בכל מדינה מתוקנת בעולם, צריכים להיות נבחרי הציבור. זהו.
שמעתי אחד מחברי הכנסת שאמר אתמול, הוועדה הזאת לא תקום, בוודאי לא עם שני נציגי לשכת עורכי הדין, תקום ועדה אחרת. אתה יכול להסביר לי?
יש מספר הצעות שנמצאות כרגע במתבשלות, נקרא לזה כך, לפחות על פי מה שפורסם. השר דודי אמסלם יש לו יוזמה. אגב, אני שוב, אני תומך בהצעה גם הקודמת, שהייתי שלם איתה לחלוטין, שהכנו בוועדת חוקה, שבה יש רוב קואליציוני, כמו בכל מדינה מתוקנת, הקואליציה יש לה רוב בוועדה למינוי שופטים, יכולה למנות שני שופטים, בכל קדנציה, זה יגוון את המערכת המשפטית, זה ייתן ביטוי לערכים שנמצאים בקרב כלל אזרחי ישראל, זה יגמור את הסיפור הזה שיש פה היום קבוצת שופטים עם סט ערכים מאוד מאוד זה הומוגני, לעתים אפילו קיצוני ועם דומיננטיות משמעותית לשמאל, ואת זה אנחנו צריכים לתקן.
אני רוצה להשמיע לך איזושהי הצערה או... התייחסות של השופט לשעבר אהרון ברק, שאומר דברים מאוד ברורים בעניין הזה.
בבית הנשיא מתגבשת אולי הסכמה שעילת הסבירות לא תחול על מדיניות. אני בעד זה. אם על זה אפשר לספק את יריב לוין, אני אשמח מאוד. אז אוקיי, אז את עילת הסבירות לא יפעילו על שאלות של מדיניות.
טוב, זה נאמר בכנס באוניברסיטת רייכמן. אני רוצה לשאול אותך, שמעתי גם ברעיון קודם בערוץ 11 שהוא אמר, אז כן, טעינו, זה היה נכון לזמנו. הוא דיבר על זה שלמה הוא מינה את אשתו לשופטת, והבנים שלו עשו את הסטאז'
נשיאת אצל... בית המשפט העליון. לא... נשיאת בית המשפט לעבודה, כן.
נכון. והבנים שלו עשו את הסטאז' שלהם אצל שופטי בית המשפט העליון. מה יש לך לומר על זה?
תראה, הפרוטקציוני, תראה, אני אגיד לך, בכל מקום.
לא, אבל הוא מסכים.
תראה, זה מסכים. תראה, בוא תשמע, האיש הזה יכול להסכים לדבר מסוים, קודם כל, טוב שהוא מסכים, אבל זה לא, מבחינתי לא מעלה ולא מוריד. מה שחשוב זה מה הציבור חושב, מה שמשנה, זה לא למה הוא מסכים ואיזה פשרה הוא מוכן, קטנה הוא מוכן לעשות, כדי לתת לנו טיפה דמוקרטיה במדינה ושלא הוא יחליט. האיש הזה לא מחפש הסכמות, הוא מחפש שיסכימו איתו. הוא לא מחפש הסכמה, הוא לא מחפש להתפשר על כלום, לא הוא ולא חסידיו, ואם את המציאות הזאת אנחנו לא יכולים להשלים, והאיש הזה, השופט ריצ'רד פוזנר, אמר עליו, בארצות הברית אמר עליו שהוא פירט שיפוטי, הוא גנב מדינה, והדבר הזה אנחנו לא יכולים להשלים לא איתו, לא עם האיומים שלו, ועם כל הכבוד, גם המחוות שלו לא מעניינות אותי.
יושב ראש השדולה למאבק באנטישמיות, ובדלגיטימציה, אריאל קלנר, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.